אנחנו מתחילים פרק התשיעי, תלמיד ותיק בטח שאלה נפשך, הלא התורה היא הכל, אף מדור הקדוש ברוך הוא היא, והלא לומד אני, ולמה איני מתעלה. זאת אומרת, בן אדם לפעמים מרגיש, אני לומד ואיננו. אני לא מרגיש שום קרבה לקדוש ברוך הוא. לכאור התורה אמורה להיות השטר כתובה, מקשר, ואני מסתכל על הגמרא וזה לא נראה, ודאי לא נראה קשר נישואין. ואף שיש לי זמנים שמרגיש לי את עצמי גבוה מעט, אבל האם מעט מן המעט הזה כל העלייה היא אשר עליי לעלות? לפעמים, מדי פעם יש לי טעם טוב, אבל אנחנו דיברנו בפרק הקודם שבנסם צריך לנסות למצוא נקודות אור, נקודות התעלות יתר, ואז זה מחזיק אותו גם בזמנים האחרים. הוא אומר, הרי לפעמים בן אדם לומד ואומר, אין לי כזאת תחושה. האם בזה כבר הגיע למצב שדורשים ומבטיחים בקונטרס הזה ואשר כיבתה נפשי אליו כל כך? הרי יש לי רק נקודות פה ושם, או, יש לי רגע, יש לי יום, אבל רוב הזמן אין לי כזה תענוג בלימוד. ולמה עוד ישנם אנשים שלומדים תורה ופורשים ממנה חס ושלום ויודעים אחר כך לדר שחת, ואיפה היא הבטחת קדושנו זל שאמרו שהמאור שבא מחזירו למוטב? בכל החזל אמרו, האור שבתורה אמור לקדם את האדם. איך זה שזה לא ככה? אמנם כן, בלימוד התורה מתקשרים הלומדים במלמד תורה לעם ישראל ואלוקי ישראל, אבל צריכים לדעת איך ללמוד תורה. זה לא מספיק שלומדים, ואני אביא לכם הוכחה מאוד פשוטה. כתוב בגמרא, וזה מוזכר להלכה, שכי שפתי כהן ישמעו דעת, בנוגע לתורה כתוב, כי מלאך השם צבקות הוא, הכהן המלמד תורה אמור להיות כמלאך השם צבקות. אומרים לנו חז"ל, אם דומה הרב בעיניך כמלאך השם צבקות, אם אתה מרגיש שהוא בעל מידות ואתה יכול ללמוד ממנו כבן אדם, תלמד אצלו תורה, ואם לא, אל תלמד אצלו תורה. זאת אומרת, מה? אני הרגע נכנסתי לישיבה, ואני אמור למדוד את הרב, אבל אני חדש פה. נכון, אומרת לך הלכה, זהו, אין לך ברירה. במידות, תסתכל אתה. נראה לך שיש לו מידות? טוב. לא, אל תלמד ממנו תורה. תלמד ממישהו אחר. תמצא מישהו שאתה מרגיש שהמידות שלו תקינות. מה זה אומר? זה אומר, יכול להיות שאני לא מבין, אבל יכול להיות שאני כן מבין. וההלכה מתחשבת בכך שאני כלומד תורה, יכול להיות שאני מסתכל, אבל אני לא מרגיש המידות שלו איפה שהם צריכים להיות. זאת אומרת שיכול להיות שהוא למד הרבה מאוד תורה, והוא לא איפה שהוא אמור להיות. אז אני לא יכול ללמוד ממנו אם אני לא מרגיש שהוא איפה שהוא אמור להיות מבחינה מידותית.
זה רק אני לא מרגיש, יכול להיות שמשוחקים על
זה. יכול להיות, הנה חינמי. אנחנו לא אומרים שאתה צודק. אני לא צריך לשפוט אותו, אני צריך לשפוט האם אני אלמד ממנו. אבל זה שההלכה נותן לזה איזשהו משקל, יש גם הגמרא אומרת בברכות. אם ראית את המתרחם שעבר עבירה ביום, אל תחשוד אותו, כי עד הלילה הוא ודאי חזר בתשובה. זה רק בן אדם למקום. אבל אם זה בן אדם לחברו, עד שאתה יודע שהוא החזיר את הכסף, אם הוא לא החזיר את הכסף, אתה לא צריך לומר, טוב, כנראה א', ב' או ג'. אתה אומר, נו, הוא חייב למישהו כסף, לא שילם. אז מה? אז הוא תמיד חכם והכל, אבל לא ידוע לי שהוא החזיר את הכסף. אני לא צריך לדון לקו זכות מעבר לגבול מסוים. זאת אומרת שיכול להיות בן אדם שלומד, ותזכרו, דואג אדומי היה אב בית דין, אחיתופל היה יותר חכם מנביא, היו לנו לאורך כל הדורות, קורח היה תלמיד חכם, היו לנו לאורך כל הדורות אנשים שהיו תלמידי חכמים גדולים, והרמב"ם בהקדמה למשנה אומר על צדוק ובייטוס, שהם היו בעצם במדרגה של תנאים, הם היו אדירי קומה, ובכל זאת הם לא עמדו בפיתוי, הם נטו אחרי הבצע ואחרי התאוות שלהם. בכל דור היו. אז זה שבן אדם לומד תורה ויש לו הבטחה שהמדרש אומר שהמאור שבה מחזירו למוטב, אז בן אדם גם כלפי עצמו צריך לדרוש, איך אני מגיע למצב כזה שאני חש את האור שבתורה? וגם לפעמים הוא יכול להסתכל סביבו ולראות אנשים שמאוד ברור שהמאור שבה לא החזירם למוטב. הרבה תורה הם יודעים, אבל זה לא אומר שהאור שבה החזירם למוטב. אז הוא אומר, המפתח פה זה שצריך לדעת איך ללמוד תורה, ובזוהר הקדוש איתה מן דחשיב דאו לבושה אי הוא הורייתא ממש ולא מילה אחרה. מי שחושב שהלבוש שהוא רואה זה אמת התורה ובעצם אין משהו מעבר לזה, טיפח רוחו ולא יהיה לחולקה בעלמא דעתי, אין לו חלק לעולם הבא, עד כאן לשונו הקדוש. זאת אומרת שמי שלומד את התורה רק בשכל אנושי יבש בלבד, כמו להבדיל שמעיין בדבר שכל אחר, אומר הזוהר הקדוש שאין לו חלק לעולם הבא. אם בן אדם רק רואה את החיצוניות, ואפשר להוסיף פה, כתוב במדרש שמי שרוצה להשיג יראת שמיים צריך ללמוד מדרש. תורה זה הלכות, אבל יראת שמיים זה בסיפורים, זה דווקא במדרשים, זה דווקא בעומק. זה למה שהמדרש תמיד נמשל ליין. יין זה דבר שאני לא רואה, אני רואה את הענב, אני צריך לשחות כדי לראות את הפנים. יין זה גמטרי יסוד. אני לא, על פניו אני לא רואה את העומק, אבל המדרשים בכל הרבדים שלהם, חז"ל הקפידו שכל מדרש גם בפשט אמור ללמד אותי משהו, גם אם לא הגעתי לרובד העמוק. אני מקווה שאני אגיע, אבל היראת שמיים זה בעצם במדרשים ובסוד בעומק של התורה. ומי מתלבש בלבוש הזה? אז שוב, השכל הפשוט אשר בתורה, רק לבוש התורה הוא. ומי מתלבש בלבוש הזה? השם יתברך. וכשלומדים תורה צריכים להשתדל לבוא אל הכל מסתתר שהסתיר עצמו בתורה. הנביא בישעיה קורא לקדוש ברוך הוא כל מסתתר, שהקדוש ברוך הוא הרבה פעמים לא מגלה את עצמו על פניו. רצונך לתאר את נפשך, כבר אמר רבי עקיבא, מהמקווה מתאר את התמיים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, אבל רק מי שבא אל המקווה ונכנס ביתר, חדור איפה דרך לבוש התורה לקדוש ברוך הוא שנמצא בה, ואז תיתר. זה הכיוון בגדול. עכשיו בפרט, הן אמת שבשעה שאתה לומד התורה קשה לך לעורר נפשך במחשבות אילאיות, מוכרח אתה להעמיק בה בראשך וכל עצמך לעבוד עבודה קשה מתשת את הכוח, אבל עורר נפשך תרם שתבוא ללמוד. זה נכון שאתה יושב ללמוד סוגיה של הבאי ורבא בבב מציע, אתה לא רואה את המלאכים, אתה רואה את הבאי ורבא ואתה מנסה להבין את הפשט. אבל הרבה פעמים שאלה היא איך אני ניגש, איך אני בכלל קם בבוקר, איך אני מסתכל על השעה הזו ביום שאני מתעמק. הוא אומר, עורר את נפשך תרם שתבוא ללמוד, גלה אותה וכושרה בשם. זה אחד מהמפתחות, שיש פה שתי נקודות שהן אחד מהמפתחות, אחד מהנקודות הכי חשובות. הנקודה הראשונה זה ההכנה. הרבה פעמים ההבדל בין התפילה של האדם זה בהכנה שלו. לדעתי אחד מהסיבות שאנחנו מצליחים ביום כיפור לכוון יותר, זה כי אנחנו לא נכנסים מיד ל-18. יש לנו כל נדרי, יש לנו הכנות, הקדמות, כן. בעצם ההלכה אומרת שבן אדם צריך להגיע לפני התפילה, להתארגן, להתכונן. חסידים ראשונים היו מתכוננים שעה שלמה כדי שיכוונו את ליבם למקום, לתפילה, למי הם הולכים להתפלל. ואנחנו באיזשהו מקום מפספסים, אלה שהם לא ספרדים. ספרדים הם מגיעים לפני, אומרים קורבנות, וזה באמת, זה מוסיף, ההכנה הזו, וההלכה רצתה שיהיה לנו את ההכנה הזו. אז הנקודה הראשונה זה הכנה. הרבה דברים תלויים בהכנה. בן אדם יכול לקחת כל דבר ולעשות ממנו משהו מיוחד, ולקחת כל דבר ולהשמיץ אותו. וזה באמת הבדל שמיים בארץ. יש הרבה נועמים שיודעים לעשות את זה. נותנים הקדמה, תתארו לעצמכם שאנחנו לא היינו מתחילים את הלימוד. קודם הייתי אומר, חבר'ה, תדעו, אנחנו הולכים ללמוד היום פסקה. זה פסקה שתשנה לכם את כל החיים. זה הפסקה שממש, מהפסקה הזו אתם תדעו איך לחטוף את התורה, ליהנות מהתורה, להעלות את התורה, איך כל החיים שלכם יהיו אחרים. עכשיו בוא נתחיל. הקדמה הזו של 20 שניות הייתה משנה את ההסתכלות על כל הפסקה, נכון? מה? נכון? זה קשה. יש מחלוקת רמב״ם רמב״ן, האם תפילה כל יום זה דאורייתא או לא. ודאי ששלוש פעמים ביום זה לא דאורייתא. פעם אחת ביום יש מחלוקת. אז שיטה אחת אומרת שזה דאורייתא פעם ביום. הרמב״ן אומר זה רק דאורייתא בעת צרה, כי כתוב בצר לך ומצאוך, כן? אז אתה פונה לקדוש ברוך הוא ויש דין תענית ותקיעת חצוצרות. יש מפרשים ברמב״ם שהרמב״ם מסכים עם הרמב״ן שבאמת תפילה דאורייתא זה רק במצב של צורך. אלא מה? שהמצב האנושי עלי אדמות, המצב שלנו פה הוא מצב שאין יום שאין לנו צרכים מיוחדים. השאלה היא אם אנחנו מוכנים להכיר בזה או אנחנו מתעלמים מזה. אבל בעצם חז"ל אמרו לנו שבן אדם מתחיל להתעטש, בן אדם מתחיל להרגיש שהוא לא מרגיש טוב, שיראה כאילו קולר מונח על צווארו, כבר מכינים אותו להרג. האם הוא יבריא? הוא לא יבריא. אנחנו בטוחים שנבריא, אבל מי אמר? אשרי אדם מפחד תמיד. בעצם כל יום יש את הצרכים שלו, שאלה אם נהיה עירים לכך. אז זה נקודה אחת. בעצם אם בן אדם רק מתכונן, אני חושב שבן אדם כן ישים לב שהחדשות היום אחרי שמוברק נפל הן קצת שונות מהחדשות שבוע שעבר. אז גם אם בפן האישי בן אדם מרגיש נו אתמול כמו היום, אבל בפן הלאומי והעולמי המצב בכלל לא כמו שהוא היה לפני שבת. אנחנו חיים בעולם שמשתנה מיום ליום, וזה יכול להיות המצב בסיני, שהיו כבר שלוש בקשות ממצרים להכניס חיילים לשם, כי בעצם הבדואים משתלטים עם רקטות, ונוצר מצב שמצרים הודיעו שאין להם שליטה, ואנחנו יכולים לקבל לא עלינו מה שהולך משם, או בכלל המצב במצרים. אז אני אומר, המצב הלאומי הוא ודאי משתנה, ובמצב האישי הוא ודאי משתנה. וסיפרנו שהמגיד מדובנה היה בוכה כל יום בתפילות שלו, בלוויה שלו, אז השמש גילה שהוא היה בודק, התפקיד של השמש היה לספר לו כל יום מה הצרכים של האנשים בקהילה, והוא היה בוכה כל יום בתפילה והוא היה מתפלל על אנשים אחרים. אז גם אם האדם אומר אצלי ברוך השם אין על מה להתפלל היום, אתמול כבר התפללתי, אני חושב שבינם רק צריך לחשוב. אני חושב שתראה, אני סיפרתי לרב שוורץ שאחד מהדברים שאני מתפלל עליהם זה כל הרווקים שאני מכיר, כי הצער הזה של רווקים ורווקות שיום יום לא יודעים מתי הם יזכו להתחתן ולהקים משפחה וכלום, ובמיוחד רווקות שהזמן עובר והם יודעות שבאיזשהו שלב כבר זהו, נגמר היכולת שלהם להביא ילדים לעולם, זה צער אדיר, וכל יום זה צער אדיר. אז הוא אמר לי שהוא מתפלל על כל ההורים שיש להם ילדים שעזבו את דרך התורה. אז זה גם חידש לי משהו, יש אנשים שהצער שלהם לא פוסק, שכל יום זה צער עמוק. אז גם אם בן אדם יאמר אני ברוך השם, כולם בריאים, אני לא, אני חי, אני, על מה יש להתפלל? אני אומר המצב הלאומי, ויש גם יהודים שיום יום זה צער בשבילם. אני חושב שבן אדם רק צריך לחשוב, ובן אדם באמת יכול לכוון כל יום בתפילה. וכן בלימוד, הלימוד זה גם, אם בן אדם רק יחשוב רגע על חשיבות הלימוד, וכמה עם ישראל צריך את הלימוד הזה, והוא ירחיב את העירייה, אבל אני בעצם רציתי להעלות עוד נקודה אחת שהוא אומר פה. ביהדות יש לנו שני כוחות, שני דברים מאוד מיוחדים. אחד זה ההכנה, שההכנה ממש זה שאנחנו מתכוננים לשבת מיום חמישי, כבר משהו אווירה אחרת בבית, ההכנות כבר לפורים, הילדים מדברים לתחפושות, אנחנו כל זמן חיים ומקדש ישראל והזמנים, כמו שחזל אומרים, הגמרא כבר אומרת, זה היכולת שלנו לקדש את הזמנים, וזו הנקודה השנייה, שבעצם אנחנו, הכוח שלנו לאורך כל הדורות היה יכולת בעצם לקדש את הזמנים. גם היהודי במצב הכי עגום היה לו פמותים, היה לו לחם מיוחד לכבוד שבת, והיה לו מיץ ענבים או יין או משהו השיגו לכבוד שבת, ואם לא היה להם כסף אז הם עשו תבשיל פשוט, הכי פשוט שהיה להם בזמנו, זה היה צ'ונט, וזה הצ'ונט הגיע, כי זה כל מה שהיה להם כסף לשורית והדברים הפשוטים האלה, אז גם מזה זה נהפך להיות מתאמים של שבת. והיכולת לקדש את השעה זה דבר אדיר. הרבה פעמים יש חתנים שאומרים לי אין לי כסף לקנות לאשתי פרחים, אז אני אומר אין בעיה, עט ונייר יש לך? אתה יודע לצייר צורה של פרח? תעשה צורה של פרח מהמילים, תכתוב לה רק מכתב שבת שלום בצורה של פרח, אל תיתן פרח. אלא מה, אתה יכול גם לקחת דבר פשוט לעשות ממנו משהו מיוחד. ואותו דבר אם בן אדם אומר לי שאין לו זמן לבלות עם הילדים שלו, אני אומר 5 דקות יש לך? תאמר להם בואו עכשיו נבלה 5 דקות יחד. זה ההכנה, הרבה פעמים אחר כך יכולה לקדש את הזמן. בן אדם שבא ואומר אני עכשיו לוקח 5 דקות, לא קיים שום דבר בעולם חוץ ממך. זה תחושה, זה נכון שזמן, כמות זה לא שווה איכות, אבל איכות זה כן שווה הרבה. ואנחנו לאורך כל הדורות, זה חוכמה עצומה שחזל נתנו לנו, שתמיד אנחנו קידשנו את הזמנים. תמיד, בכל מצב, גם בגטו ורשה, אנחנו מצאנו את הדרכים לקדש עם המאכלים המיוחדים, עם הבגדים המיוחדים, עם הגישה וההכנות. אז הרבה פעמים כשבן אדם אומר, אין לי קשר, אני לא מרגיש קשר ללימוד. אז יש פה, הנקודה שהוא מעלה היא בעצם נקודה מהותית. אם אני נערך לקראת משהו כדבר חשוב, ואז אחר כך אני נכנס לזה מתוך תחושה, אז הדבר הכי פשוט יכול להיות דבר מאוד מיוחד. זה מאוד מאוד תלוי גם בהכנות וגם בגישה. איך אני מסתכל על אותם רגעים. וזה, דרך אגב, זה גם כן טריק, גם כלפי כיבוד הורים. כל אדם שאתה רוצה לתת לו יחס, אם אתה מגדיר לו שעכשיו הזמן שלך מצומצם, אבל אתה רוצה לתת לו את היחס, אז אתה כבר הגדרת, אני נותן לך יחס, וזה מה שחשוב לי, היחס שווה פי כמה. להרבה פעמים אין זמן להתקשר סבא וסבתא ביום שישי, נכון? אבל דקה אתה יכול להתקשר. לומר, תראו, שבת בפתח, אני חייב לרוץ, לא רציתי להיכנס בלי לאחל לכם שבת שלום. זה שווה המון. הגדרתי, אני, אתם חשובים לי ברגע הזה, אין לי יותר מהרגע הזה, אבל הרגע הזה נתתי, נכון? אז זה שווה המון. אותו דבר בלימוד תורה. הרבה פעמים השאלה היא הגישה, איך אני ניגש ללימוד? ושתדעו שגם לילדים זה עובר, אנחנו פה לומדים על חינוך. מה הגישה שלי ללימוד? יש, פעם היה לי רב, הרב שלנו בכיתה ח' אמר שמי שהכי השפיע עליו באהבת לימוד תורה, היה מורה לימודי חול. היה להם מורה לימודי חול, שכשהיה להם הפסקה 5 דקות, הוא היה מציא את המשניות ויושב ולומד. אז כשהם ראו כמה הוא מעריך את החמש דקות האלה שהוא יושב ולומד, זה יקנה להם אהבת התורה. הרבה פעמים זה גם מה שמקנה את זה בבית. הרבה פעמים האישה, כשתשאל את הבעלך אוהב ללמוד או לא, היא אומרת לא, בכלל לא. למה הוא בכולל? נכון, הוא בכולל. אבל כשהוא מגיע הבית הוא פותח עיתון. כשיש לו 2 דקות פניות, הוא בודק את האינטרנט. מה, הוא אוהב ללמוד? לא, הוא לא אוהב ללמוד. אי, הוא לומד בהתמדה רבה במדרש? נכון, אבל כשיש לו דקות פניות, מה הוא עושה? עושה דברים אחרים. אבל אם הוא בא הביתה וכשהיא רואה כשיש לו דקות פניות, לא, זה מה שהוא עושה, זה פה שלי בו חפץ, אז המסר הוא אחר. אי, הוא לומד 10 שעות ביום בבית מדרש? נכון. אבל איזה מסר רואים בבית? וכן הלאה לילדים. הרבה פעמים הגישה לקדש את הדקות והגישה של האדם, זה מה שמעורר את נפשו גם כן. ואנחנו נמשיך מחר, אני רוצה רק לספר לכם סיפור על נבנצל. בא אליו בחור ואמר לו, הרב, אני לא נהנה ללמוד גמרא. אז הרב נבנצל ענה לו, אני 20 שנה למדתי גמרא לפני שהתחלתי ליהנות ללמוד גמרא. זה חשוב לדעת שאנחנו נדבר פה על איך לעורר את עצמנו ולהעריך את החשיבות של מה שאנחנו עושים, וצריך לדעת שזה מפתח להרבה דברים. הגישה, אבל צריך גם לדעת שלא אתה בן חורין להיבטל ממנה, שהיו הרבה גדולי ישראל שבכלל לא נהנו הרבה מאוד זמן והתמידו ומתוך זה גדלו, אבל אנחנו כן רוצים להרגיש את זה, וזה מה שנמשיך ללמוד פה. אבל הנקודה הראשונה שהוא אומר זה הגישה, הגישה שבן אדם שיש לאדם. אולי נוסיף עוד סיפור אחד. יש תמיד חכם, לא יודע אם הוא רוצה שאני אזכיר את שמו, שסיפר לי, זה בן אדם, אני זכיתי לראות אותו בסדר בקיות שלו. בסדר בקיות שלו, הוא היה מוציא גמרות מהמדף, ואחרי שעתיים מחליף גמרות. כאילו זה היה סדר בקיות, גומר מסכתות בעניין של כמה שעות, מסכת אחרי מסכת. הוא סיפר לי שהיו זמנים שכדי להתחיל ללמוד, הוא היה מגיע ביום ראשון לישיבה, והיה קודם נכנס היה להם בית קפה ממול הישיבה, היה נכנס שם וקונה לעצמו, זה היה בארצות הברית, דונאט ומילקשייק, ואחרי שהוא אכל את זה היה לו את החשק להיכנס ללמוד. אבל הוא היה מגיע יום ראשון בבוקר ולא היה מה שימשוך אותו לבית מדרש, בלי שהוא היה צריך להתחיל את השבוע שלו עם זה. אחרי זה אז הוא נרגע, אמר טוב עכשיו אני הולך ללמוד. אז בן אדם צריך לדעת גם לצ'פר את עצמו לפעמים, וגם אנשים גדולים שהיום שולטים בשעס, היו להם גם את הזמנים שלא היה להם חשק, ובכל זאת הם המשיכו והתמידו. אבל אנחנו נעבוד פה על כן, איך כן לראות את האור שבתורה וללמוד מתוך חשק.